אנחנו נמשיך בבירור ענייני הזוגיות והמשפחה מאותה נקודה שבה פתחנו, אותו פסוק שמסכם את הופעת הזוג הראשון בעולם, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. ספר החינוך מביא מצווה מיוחדת ממצוות התורה בפרשת כי תצא, מצווה תף קוף פבט. אומר החינוך בכותרתו שהמצווה היא שישמח החתן עם אשתו שנה אחת. מצווה מעניינת, מצווה לשמוח. לא רק מצווה לשמוח, אלא מצווה שישמח החתן עם אשתו. מה העניין של מצווה זו? באופן מעשי, אומר החינוך שהכוונה שלא ייסע חוץ לעיר לצאת למלחמה, כשלא מדובר במלחמת מצווה, ולא לעניינים אחרים, להיות בלעדיה ימים רבים, אלא ישב עמה שנה שלמה מיום הנישואין. חובה של תורה, שחתן וכלה יהיו זמן רב אחד עם השני, שנה תמימה. מה המשמעות, מה הערך שבציווי האלוקי הזה? מגלה לנו כאן החינוך מגמה עמוקה מאוד בבריאת העולם ובבריאת האדם. אומר החינוך כך, כי האל ברוך הוא עלה במחשבה לפניו לברות העולם, וחפצו שיתיישב בבריאות טובות הנולדות מזכר ונקבה. כשהקדוש ברוך הוא אם כן תכנן את עולמו, הוא לא תכנן עולם שישאר שמם, אלא עולם שיתמלא בנבראים טובים. נבראים אלה צריכים לבוא דווקא מזכר ונקבה. אומר המהר"ל שיזדווגו בהכשר, כי הזנות תועבה היא לפניו. אבל העולם צריך להתיישב לפי סדר מתוקן, בניגוד למה שיופיע בדורות הראשונים של הבריאה כפי שנזכר כבר. על כן גזר עלינו גזרה טובה דווקא, העם אשר בחר להיות נקרא על שמו. עלינו זה העם הזה, העם שיש לו סגולה מיוחדת ויש לו ייעוד מיוחד, והייעוד הזה מחייב הכנה ומחייב הכשרה. שנשב עם האישה המיוחדת לנו להקים זרע שנה שלמה, מעט שניסה אותה, כדי להרגיל הטבע עמה ולהדביק הרצון אצלה, ולהכניס ציורה וכל פעולה בלב. כלומר, יש לעורר כאן רצון, דבקות של רצון ברצון. הכל מתחיל מהרצון המשותף, מהרצון המתאחד בין איש ואישה, עד שיבוא אצל הטבע, ומתוך שאדם מתרגל לחיות עם המיועד לו זמן רב, יבוא אצל הטבע כל מעשה אישה אחרת, וכל ענייניה דרך זרות. זה ייחשב לדבר זר, מוזר, לא שייך. כי כבר איש ואישה זו הפכו להיות אחד. האחד הזה הוא כל כך אחד, ששום דבר לא יכול כבר להיות ביניהם חוצץ. והישיבה המשותפת, החיים המשותפים, הזמן שהוקצב לזה שנה, זה הצד המעשי. מתוך זה דבקות של רצון. ממשיך אומר ואומר החינוך, ויפנה אל האישה הראויה לו מחשבתו, ויוכשרו הוולדים שתלד לו, ויהיה העולם מעליכן לפני בורו. אם כן, יש פה הדרכה. ההדרכה של מצווה שבונה לאט לאט מדרגה מאוד מיוחדת, מדרגה שבנויה מרצון משותף וממחשבה אחדותית. והיא העולם מעלה חן לפני בורו, כי העולם יהיה מתוקן, כי העולם יהיה מיושב על ידי זוגות זוגות בריאים, שמחים, המאווים יחידה אחדותית מאוד. הרש"י במעשה בראשית מברר שבהתחלה האדם היה אחד, דו פרצופי, ובא סוד הנסירה, הפריד בין זכר ונקבה, ומכאן מתחילה הרפתקה גדולה מאוד, לחזור לאותה יצירה אחדותית, אדם, הכולל גם זכר וגם נקבה. הפעם לא מתוך הכרח, הפעם לא מתוך עצם היצירה, אלא מתוך בחירה. הבחירה הזאת מתאפשרת על ידי האהבה. אבל זה מחייב בניין. כשהדבר בא באופן טבעי, בלתי רצוני, הכרחי, אין פה חובת הבניין. אבל כשיש עכשיו להתחיל את הדרך הארוכה שתאחד מחדש את שני החלקים האלו יחד, צריכים לבנות את זה. והבניין הראשון, אחרי נישואים, שנה תמימה, שישמח החתן עם אשתו עד שמרוב ישיבה, מרוב החיים המשותפים, מרוב החיים ביחד, הם חוזרים לאט לאט לאותה מדרגה אחדותית, מקורית, ראשיתית, והם זוכים לגלות את האחד בעולם. על ידיהם שם השם מתאחד מחדש. איש ואישה, יוד באיש ואות אי באישה מתאחדים ונהים לשם השם האחד והידוע שכינה ביניהם. התורה ראתה בנאמנות ההדדית המוחלטת הזאת אבן פינה לבניין של האומה. ולכן כשחלילה וחס היסוד הזה עלול להיפגע, התורה מיד העמידה מכשירים לבירור הנאמנות מיסודה. כי התורה ידע היטב שאם היסוד האחדותי של המשפחה ייפגע, אנחנו מעררים את כל הבניין, כל בניין העם, הכל עלול להתרסק, הכל עלול להתמוטט. העם לא יוכל לעמוד על עומדו. עם התאים שמהווים את החלקיקים המרכיבים את העם יהיו חולים, לאט לאט המחלה תתפשט בכל הגוף. הנגע יהיה מתפשט בכל הבניין. לכן דרשה תורה מיד, באותו רגע שמתעורר איזשהו חשד של אחד כלפי השני, מסותה, בודקים אותה, אבל גם בודקים אותו. כשם שמסותה בודקים אותה, הם בודקים גם אותו. מיד חייבים להחזיר את המדרגה של הנאמנות, ומתוך כך כמובן את המדרגה של האמונה. עם ישראל הוא עם של מאמינים. כדברי רבותינו, מאמינים בני מאמינים. מתוך שעם ישראל הוא עם של מאמינים, בוודאי שהוא עם של נאמנים. והנאמנות הראשונה, היסודית, הבסיסית, הכל כך חיונית, היא נאמנות של בני זוג אחד כלפי השני. נאמנות מוחלטת, טוטלית, אמיתית, החלטית. נאמנות של אחדות שאסור לפגוע בה. כי האחדות הזאת מחזירה לעולם את הממד האחדותי שלו. הממד שהעולם כל כך חפץ בו. לכן מוסד מיוחד, לכן בירור מיוחד. הבירור הזה איפה? מזעזע. לא בחוץ, לא בבית משפט. הבירור הזה מתברר בקודש פנימה, במקדש. לציין לנו שהנאמנות שבין איש ואשתו, בין אישה ובעלה, הנאמנות הזאת נוגעת לעצם הקודש, לעצם עמידתו של המקדש. בתוך המקדש פנימה אנחנו עושים את הבירור הזה. אם כן, התורה כאן הורתה לנו דרך שיש להדריך חתן וכלה לבנות את ביתם נאמנה, בהתמדה, בסבלנות, בתדירות, מתוך מודעות, מתוך רצון גדול, השתוקקות של בניין של אמת. במסכת אבות התורה שבעל פה מבררת מהי אהבה של אמת. וכדי להבליט מהי אהבה של אמת, היא דווקא מביאה דוגמה של אהבה שעתידה להיות בטלה. אומרת המשנה במסכת אבות על בעצם אהבה שתלויה בדבר. בפרק ה', כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה האהבה. שואלת המשנה, איזו אהבה תלויה בדבר? מעניין. בוא ניקח את הדוגמה, בוא נברר עד תומה, מה באמת נקרא אהבה שתלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. אהבת אמנון ותמר. לכאורה, בספר שמואל, מסופר שלאמנון הייתה אהבה עזה מאוד כלפי תמר. וחז"ל מביאים את זה כדוגמה לאהבה שסופה בטלה. למה? מסביר רש"י ואומר, תלויה בדבר, בכל דבר אהבה שבעולם, ולא מחמת קרבה ורעות. בטל דבר, בטלה אהבה, כגון אמנון, שלא אהב את תמר, אלא לשם ניאוף. ולכן נאמר, אחרי המעשה שהיה, גדולה השנאה אשר שנאה, מאהבה אשר אהבה. כלומר, לאט לאט, יש לברר, שאהבה שבין בני הזוג, היא אהבה מוחלטת, היא אהבה מקורית, היא אהבה שאינה תלויה בדברים חיצוניים. יש להעמיק בהכרת האהבה שבין בני הזוג, עד שיגלו שהאהבה הזאת היא לא אהבה רק גופנית, ולא רק אהבה רגשית, ולא רק אהבה שכלית, אלא היא אהבה נשמתית. אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה כזאת היא סופה להתקיים, אהבה שאינה תלויה בדבר. סופה להתקיים לעולמי עולמים. היא תבנה עולם שלם ועולם שמעולם לא יהיה בטל. עולם של המשכיות של דורות. עולם שכולו טוב. והעבודה העומדת בפני הזוג היא בדיוק העבודה הזאת. לכאורה בהתחלה אהבה היא אינסטינקטיבית. היא באה מדחף פנימי, לא מבורר ואולי לא מסודר. וככל שהחיים של הזוג הופכים להיות חיים עמוקים יותר, ארוכים יותר, אידיאליים יותר, האהבה הזאת מתפשטת, היא מתנקה, היא יכולה להתנער מכל הדברים שלכאורה הם עושים את האהבה הזאת תלותית, עד שהיא הופכת להיות אהבה מאוד אידיאלית. אהבה שלא תסור לעולם. ויש ללמוד באמת מן הפרשה של אמנון ותמר, כמה אסור שאהבה תישאר תלויה בדבר. זאת היא אהבה ראועה, אהבה זמנית, אהבה שחלילה עשויה להיות בטלה. כשחז"ל מתארים לנו את הקשר שהיה בין האבות לבין האימהות, הקשר הזה מתואר בין כקשר שהיה בעולם הזה, בין כקשר שהולך ועומד וקיים ונשאר בעולם האמת. עד היום, ככה מתארים חז"ל, אפשר לראות את האבות והאימהות במקום מנוחתם במערת המכפלה אשר בחברון, המחברת בין הנפשות, את שרה בחיקו של אברהם. וככה לגבי כל אחד ואחד. ממשיך בכל העולמות לגלות את האחדות הזאת הגדולה, השלמה, הנפלאה, שמחזירה לעולם עולם של פירוד, עולם של חילוק, את האחדות היסודית שלו. עולם שמאפשר להחזיר לתוכו את השם אחד ושמו אחד. להתראות.